go.
עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
ערב טוב לכם, מאזינים מאוד מאוד יקרים, ערב טוב אריה.
אהלן, מה קורה?
בסדר, מה?
את קצת מתאמרת בי, אני חייב לשתף, רציתי להגיד לך את זה בארבע עיניים.
לא, תגיד לי את זה, כן, יותר כיף.
המיקרופונים כבר פתוחים,
כן, דבר, דבר. מה אני מתאמרת בך, נשמה?
את קצת מתנסית עליי.
קצת?
אני הפרימיטיב הזה מהספורט. זה, אז אני החלטתי, אני לא פותח יותר עם ידיעות מהספורט, אלא בפינתנו, אמרתי לך.
יא פולני,
כל מה שאת יורדת עליי, את זוכרת שאמרתי לך שאין אדם...
את זוכרת שאמרתי לך? אין פולני מזה, לא קיים, נו.
שני הוריי מוורשה, תקשיבי.
כן, רואים, כן.
אוקיי, אמיר פרץ הוא האיש המתאים לתעשייה האווירית, כי מה שהכי חשוב שם זה להיות ביחסים עם הוועד. ולכן, הוא נפגש עם הוועד באיזה מלון, ומיד כולם קפצו, שחיתות! איך זה היושב ראש כבר מקמבן? חבר'ה, התעשייה האווירית תקום או תיפול על היחסים עם הוועד. ואם צריך לאכול ארוחת ערב גם במלון, שיעלה. זה קודם כל, שתביני מה קורה שם.
אוקיי, הבנתי.
אמרתי לך,
אני לא יכולה, נו.
יושב ראש איגוד המלונאות.
נו, ניסנקורן.
ניסנקורן לא חייב להבין במלונאות, כי הוא בסך הכל לוביסט. מה את אומרת? צדקתי?
כן.
נכון. עכשיו, שאמר...
כל מה שאתה אומר, אתה צודק, זה מיותר לזה, כן, נו.
לא, אבל שאת ירדת עליי בזמן אמת.
נו, נו.
אמרתי לך, הזום זה מתנה. וכולם מתייחסים לזה כמו לעונש. תעבדו קצת מהבית, תמשיכו עדיין, כמו, לא 100% כמו הסגר. מה אומר ראש הממשלה? חבר'ה, כל הממשלה תעבור 50% מהבית, אם אפשר.
אז מה יש לך להגיד לך לשרת החינוך שאשא ביטון, שאמרה כאן אצלנו, אצל גדעון אורקו, קצת יותר מוקדם, שהיא תעמוד כחומה בצורה בין הזום לבין התלמידה, אף אחד לא לומד בזום.
יפה, אז אני אומר לגברת שאשא ביטון, אמרתי לך, גם לה, בוודאי.
מה אתה אומר לה?
כשיום אחד בשבוע תלמידי התיכון ילמדו מהבית, והם יכולים ללמוד מה... יום אחד, את מפנה 20% מהכיתות ומדללת אותם.
אבל שרת החינוך לא תקשיב לך.
ואני אומר לך עוד משהו,
תן.
שלגבי מאבטח בכניסה, אם היה לי עסק בקניון, אני על חשבוני, לא בגלל שאמרו ולא בגלל בטיח, אלא בגלל שזה טוב לעסק. אני הייתי מעמיד ומפרסם את זה גם ברדיו, שאצלי בחנות לא ייכנסו לו מחוסנים, על חשבוני יהיה מאבטח, גם המנהל חנות וגם המוכרות, כולם יהיו בריאות, לא יגרמו לנזקים ורק רווחים יהיה לי מזה. שימו מאבטחים בכניסה. אמרתי לך?
כן, סיימת להיות פולני שנייה?
נקסט,
אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך על התייקרות החשמל. ממשלת ישראל אומרת לנו שיש התוכנית באמת סדורה, סודית אגב,
כן,
למלחמה ביוקר המחיה. כן, אנחנו עדיין מחכים,
בעד.
כן. כולנו בעד, גם בממשלה בעד.
נכון.
ואז מודיעים לנו שבאמת בטוב לב גדול, מחירי החשמל יעלו רק. ב-5%.
כן.
כן. ולא ב-25% כמו שחשבו קודם, בגלל עליית מחיר הפחם. עכשיו, אני אומרת לעצמי כך.
עדיין 25% מהחשמל מופק בפחם.
טוב. לא, המחיר היה אמור לעלות
לא,
ב-25%.
לא, לא, לא.
אוקיי,
25% לא, אוקיי, עדיין
בסדר.
מופק בפחם.
תקשיב לי טוב. אנחנו הרי יודעים שיש כל כך הרבה אנשים שיושבים בצד ומחכים להזדמנות לעלות מחירים, גם כשאין שום סיבה שבעולם. עכשיו, אחרי שגמרו עם מחירי השינוע, עכשיו אנחנו בענייני אינפלציה.
נכון.
עכשיו האינפלציה אשמה. מעלה ממשלת ישראל בעצמה את מחירי החשמל, מיד יקפצו כל המחכים לעלות מחיר ויגידו, אבל החשמל עלה! החשמל עלה, אנחנו חייבים לעלות מחיר. הממשלה! העלתה את החשמל, תגידו.
תגידי.
חלקתם על השכל?
בדק בשורה התחתונה, מה הממשלה מפסידה אם היא לא הייתה מעלה ב-5%?
לא, מה היא הייתה מפסידה?
לא, אני שואל.
לא הייתה, מבחינת כסף?
כסף, כסף.
זה ממש לא מעניין. זה לא מעניין, אתה יודע, כי כשאתה פוגע בכוח הקנייה של האזרחים, ותתחיל להיות פה מצוקה אמיתית, כי יש פה מצוקה שתתחיל לצוף, זה לא יעזור. השכר שלנו לא עלה, המחירים הולכים ועולים ועולים ועולים. אנשים כבר לא מתביישים להעלות מחירים, כי ממשלת ישראל נותנת להם את כל התירוצים האפשריים. אבל עכשיו אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר על מה הולך להיות לנו בתוכנית.
וואלה, איך פגעת?
אמרתי לך, אתה רואה?
אני עומד עם נייר, עם דף נייר ביד, ואני שואל, מה אני הולך לעשות עם זה?
נו, דבר.
ובכן, ישראל ביתנו מייצה את הרפורמות בחקלאות, והיום הודיעו שרי האוצר והחקלאות על כוונתם להפחית את המחסים על פירות וירקות. שמעת את הדבר הזה? האם המהלך באמת ייטיב עם הצרכנים? מה הנזק שיגרם לחקלאים? שר החקלאות עודד פורר יהיה איתנו מיד. הממשלה סוגרת את הגבולות כחלק מהמאבק בהתפשטות האומיקרון. מה אפשר להגיד נגד זה? הבעיה שחברות התעופה וענף התיירות נאבקים נגד ההחלטות ועל גובה הפיצויים. שלומי הר שלום, סמנכ"ל אלעל, ידבר איתנו על החשש הגדול מפני חזרה לתקופת הסגר. ומה עוד יהיה לנו? לא תאמיני. האם הלוחמים הקרביים שמשתחררים מגלים שהדרך לתעשיית ההייטק חסומה בידי בוגרי היחידות הטכנולוגיות? זה עניין מאוד רציני, והשאלה, מה אפשר לעשות, אם אפשר בכלל לעשות, כדי לתקן את העיוות הזה?
איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור אילי קונפלד בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו, מאורטה, ואנחנו פותחים בכותרות. קבינט הקורונה התכנס וידון בין היתר בהצעת החלטה להגביל את הלימודים במקומות יישוב שרמת ההתפשטות של הקורונה בהם גבוהה. שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון הבהירה היום בריאיון לגדעון אוקו ב-103 כי תתנגד למעבר ללימודים מרחוק.
התנגדתי גם בישיבת הממשלה, התנגדתי גם בדיונים הקודמים, גם בקבינט הקורונה. הנושא של חזרה לזום הוא רק ביישובים פתוחים ואדומים, ורק בכיתות שאין בהם 70%. המשמעות של הדבר הזה, שאנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו, גם בגלל כפי פטורי הבידוד, שהוא רחוק מאוד מ-70%, אנחנו נמצא את עצמנו במציאות שבה אנחנו מחזירים את הילדים הביתה. זה משהו שאני לא אתן לו לקרות, אני אמשיך בעצם להילחם על כך שאנחנו נמצא את הפתרונות הנכונים כדי שהילדים ישמרו על שגרה.
שרי האוצר והחקלאות פרסמו היום צווים חדשים להורדת מכסים על הפירות והירקות. ההודעה הזו זוכה לביקורת חריפה מהעבודה ומרץ. סגן השר יאיר גולן אומר לאיפה הכסף, כי ייאבק בממשלה מול המהלך.
מה שנכון לעשות הוא להסתכל על מצד אחד טובת האזרח, היא עומדת בראש מעיינינו, מן הצד השני איך משמרים חקלאות בריאה, מודרנית, מתחדשת בישראל, באופן שתהיה תחרותית בעולם, באופן שתהיה רווחית למי שיושב בפריפריה ועובד קשה ובאמת שומר על הקרקעות במדינת ישראל. ואנחנו נחושים בצורה הכי ברורה, הכי חד משמעית, להגן על החקלאי הישראלי, זה שעובד הכי קשה, זה שבאמת מזיע, וזה שמגיע לו, ממש מגיע לו, להתפרנס בכבוד ומשלח ידו.
הממשלה הודיעה הלילה לבגץ כי היא השלימה גיבוש תזכיר חוק המעניק פיצוי כספי בעבור ימי בידוד גם לעובדים עצמאיים. נשיא להב עורך דין רועי כהן אומר כי המהלך נובע מעתירת להב לבגץ, אך הפתרון שמציע האוצר אינו מספק.
אני שמח שהמדינה השכילה להבין סוף סוף שקיימת אפליה בין ציבור העצמאים לציבור השכירים ויש לתקנה. אבל מודל הפיצוי שמציעה המדינה לעצמאים בגין ימי הבידוד הוא בבחינת לעג לרש. פיצוי עבור יום אחד בלבד כשהעצמאי שוהה בבידוד שבוע שלם. בסכום מגוחך של 430 ש"ח ובעצם 61 ש"ח ליום. את מה זה אמור לחסות בדיוק? איך זה עוזר לבעל העסק הקטן שההוצאות שלו ממשיכות כרגיל ושלא מכניס ולו אגורה שחוקה באותו שבוע? אנחנו בלהב נמשיך להילחם כדי שהנוסח הסופי של החוק יתאים למציאות. פיצוי לעצמאים בדיוק כפי שהמדינה משתתפת עם השכירים.
עד כאן הכותרות. מתחילים. שר החקלאות טיל פצצה, ניתן לומר, הוא פרסם להערות הציבור צו להורדת מכס על פירות וירקות. רפורמה שאיך נאמר, לא החקלאים מתים עליה, וגם בקואליציה יש גורמים שזועמים מאוד. שלום לחבר הכנסת עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר מישראל ביתנו.
אהלן, שלום רב, חצורים טובים.
עוד לא סיימתם את המסע ומתן על הרפורמה הכוללת, והופ! פתאום החקלאים אומרים, מאחורי הגב שלהם פרסמתם את, את הצו הזה.
קודם כל חשוב להבהיר, שום דבר פה לא מאחורי הגב, הכל ברור, הצו לשימוע ציבורי, כדי שנוכל למצוא את המסע ומתן. אבל יכול להיות שיש כל מיני גורמים כאלה ואחרים שאולי לא כל כך מרוצים. מי שצריך להיות מרוצה זה הציבור. אני מסתכל בסוף על מה חשוב לציבור הישראלי, אגב, גם מה חשוב לחקלאות הישראלית, ולשניהם חשוב שהרפורמה תצא לדרך. חשוב שתהיה לנו כאן רפורמה שמקפיצה את החקלאות הישראלית ומשדרגת אותה. אנחנו עושים את זה עם המון כסף שאנחנו מזרימים לטובת העניין. וחשוב גם לפתוח את השוק לתחרות, כי בלי תחרות החקלאות הולכת אחורה, ובלי תחרות ובלי שהשוק פתוח, אז לצרכן הישראלי אין פירות וירקות במבחר גדול על המדף לאורך כל השנה, ובמחיר טוב. אני מאמין שבאמת זה אחד הצעדים מיני רבים, אגב, שאנחנו עושים, שיוריד גם את מחיר הפירות והירקות לקראת הקיץ הקרוב.
בכמה?
ברגע שאני פותח את השוק, אני לא יודע להגיד לך בכמה, אבל זה יוריד משמעותית. צריך להבין, מחירי הפירות במדינת ישראל עלו ב-20 שנה האחרונות, מדד המחירים עלה ב-102%, אגב, יותר ממדד מחירי הדיור. ובפתיחת השוק אנחנו נצליח להוריד את זה באופן משמעותי, גם נאפשר להרבה מאוד פירות שלא מגדלים כאן בישראל להימחר במחירים טובים. למה את צריכה לשלם על אננס שאין היקף, באמת, כמה מגדלי אננס יש במדינת ישראל כבר? את משלמת על אננס מחירים של פי מאות אחוזים.
אתה יודע למה אנחנו משלמים על אננס כאלה מחירים? כי אנחנו מטומטמים, אבל את זה נשים רגע בצד. אנחנו קונים ב-50 שקל אננס ואחרי זה באים בטענות. אבל בוא נדבר למשל על החלב. יש מוצרים בפיקוח, אתה מאמין שפתיחה של יבוא תוריד את המחירים מתחת למחירים שבפיקוח?
קודם כל, ההיסטוריה מלמדת וגם המחקרים הבינלאומיים מראים שכשיש פיקוח על מחירים, אלה המחירים הכי יקרים. כי תמיד כשיושב פקיד ממשלתי והוא צריך לקבוע את המחיר, באיזשהו שלב אחרי כעבור זמן מה, מתחיל להזדהות עם הצרכים של היצרן, ותמיד הוא מראה לו שהתשומות עלו והמחירים עלו והעלות הייצור עלתה, ותמיד בסוף משקללים תמיד את טובתו של היצרן ולא את טובתו של הצרכן. כדי שתהיה טובה צרכן צריכה להיות תחרות. ספציפית במקרה הזה אנחנו פותחים את השוק של הפירות והירקות, ענף החלב נמצא בהסכם שנחתם על ידי השרים הקודמים, וגם פה במסגרת ההסכם פתחנו ליבוא תחומים משמעותיים כמו היוגורטים. אין סיבה שיוגורט במדינות אירופה יעלה בסביבות ה-7-8 שקלים לקילו, ובמדינת ישראל זה יעלה 17-18 שקלים.
זה נכון.
אז אנחנו נחזור תכף לענייני החלב, ואני רוצה להשמיע לך את חברך יאיר גולן אומר דברים, איך נאמר, לוחמניים משהו.
מה שנכון לעשות הוא להסתכל על מצד אחד טובת האזרח, היא עומדת בראש מעיינינו, מן הצד השני איך משמרים חקלאות בריאה, מודרנית, מתחדשת בישראל, באופן שתהיה תחרותית בעולם, באופן שתהיה רווחית למי שיושב בפריפריה ועובד קשה, ובאמת שומר על הקרקעות במדינת ישראל. אנחנו נחושים בצורה הכי ברורה, הכי חד משמעית, להגן על החקלאי הישראלי, זה שעובד הכי קשה, זה שבאמת מזיע, וזה שמגיע לו, ממש מגיע לו, להתפרנס בכבוד במשלח ידו.
הוא רוצה להגן על החקלאים מפניך ומפני הצו הזה להורדת המכסים.
אני נחוש להגן ולהוסיף ולסייע לחקלאים הישראלים יותר מכל אחד אחר. והדרך הטובה ביותר לסייע לחקלאות ולפתוח אותה לתחרות, ולתמוך בה באופן ישיר, באופן ישיר, בכל מה שהיא זקוקה כדי שהיא תשתמש במכונות הכי חדשות, בטכנולוגיות הכי חדשות, בכל השיטות הכי מתקדמות, ולא נגיע למצב כפי שהגענו היום, אחרי כל כך הרבה שנים, שיש כאן המצאות וידע ומחקר ופיתוח מדהימים, אבל החקלאי הישראלי לא משתמש בהם.
והקואליציה תתפרק?
משתמשים בהם בחול, הקואליציה לא תתפרק כל כך מהר, ואני אומר לך גם כאן, אני פועל בדיוק בהתאם להחלטת הממשלה, מליל התקציב, שהחליטה על הורדת מכסים, פתיחת השוק לתחרות, וגם נתנה הרבה מאוד כסף למשרד החקלאות. תזכרי שבמשרד החקלאות בשנה הזאת יהיה תקציב כפי שלא היה מעולם, בהיקפים חסרי תקדים של מאות מיליונים, במענקים לחקלאים כדי לקנות הציוד המתקדם. נוסף על זה, עוד מאות מיליונים בתמיכה ישירה כדי לפצות על פתיחת השוק לתחרות, והמילה הזאת תחרות היא חשובה מעין כמו כי בלעדיה אנחנו מתנבנים. זה קורה בכל תחום, גם בחקלאות זה קרה לנו.
טוב, המסר עבר. אני, דרך אגב, בביצים אתה לא הצלחת להעביר את הרפורמה, כי
כאן... חכה.
הלו, בשביל להעביר את הרפורמה צריך ביצים, אבל...
יתנו לו.
כנראה החבר'ה בגבול הצפון כנראה חזקים. אבל יש לי אליך שאלה אחרת. קודם כל, אני בכלל, ליאת, אני בכלל לא מודאג מזה שהקואליציה יתפרק. תמיד כשאת שומעת איומים, זה סימן שהקואליציה מספיק חזקה בשביל שאפשר יהיה להיים. שיש שקט, יש בעיה. אני שואל אותך משהו אחר. ליברמן, שר האוצר, שהוא כאמור מהמפלגה שלך, אמר שפיצוי אנשים לא יקבלו, שולח אותם להחליף מקצועות, ויש חשש מסגר, זאת אומרת, לא עושים סגר בשביל לא לתת פיצויים. תשמע, משחקים פה עם יותר מדי החיים של אנשים.
הרי צריך להסתכל על הדברים, בהתאם לנתונים ובהתאם לעובדות. קודם כל, אנחנו נמצאים במשק שבאמת הצליח להתאושש ממה שקרה כאן בשנה החולפת, בצורה חסרת תקדים. בין היתר בגלל ההחלטות שקיבלה הממשלה, שקיבלנו להם הרבה מאוד ביקורת, ההחלטה של השר ליברמן לבטל את החלט לפני מספר חודשים, הובילה הרבה מאוד אנשים להיכנס לשוק התעסוקה ולמשק להתאושש. עכשיו אנחנו נמצאים היום במשק שחסרות בו מאות אם לא אלפי ידיים עובדות. אז כשאני מסתכל על המציאות, ואני יודע שחסרים לי מאות נאמני קורונה, ומאות תקנים של חוקרים אפידמיולוגיים, במשכורות טובות, אז יש אלטרנטיבות לגבי פרנסה. עכשיו, לעניין ענף התיירות, או ענפים שנפגעים באופן חד מאוד, גם בתקופה שבה המשק פתוח, צריך לזכור, ענף התיירות הנכנסת נפגע גם בתקופה שבה המשק פתוח, לשם אנחנו מוכנים לכוון וגם נביא החלטות, צפויה להתקבל החלטת ממשלה לטובת הנושא הזה, הכל בהתאם לנתונים. וגם הציבור צריך להבין שצריך להסתכל, אתה יודע, אתה צריך להסתכל על העסק שלך, אני לא יודע במה כל אחד עוסק. צריך להסתכל מה העתיד שלו, מה קורה בעוד שנתיים.
סליחה, זה דברים, אתה יודע, אתה אומר דברים שאותי באופן אישי ממש מכיסים. נניח היו באים אליך, אדוני. אתה איש מוכשר, אתה איש שיכול באמת להגיע למנכלות של, אפילו אני נותנת לך שחברת הייטקס, בסדר? ויגידו לך מחר, לך תהיה נאמן קורונה. האם אתה תלך ותהיה נאמן קורונה בכזאת קוליות? כי שר האוצר ושר החקלאות אמרו ללכת למצוא עבודה? זה כל כך פשוט.
שום דבר הוא לא פשוט, אבל גם אני לא הייתי מזלזל באף מקצוע. שאלה עוד הפעם. מה אתה יכול, מה אתה רוצה ואיך אתה מתפרנס, אני אומר דבר אחד שיהיה ברור, כדי להתפרנס, אף פרנסה היא כזאת שלא מכבדת את בעליה. כל פרנסה מכבדת את בעליה בכל מקרה. עכשיו אני אומר גם לגבי הענפים, צריך להסתכל שוב לנתונים. הנתונים הם כאלה שענף התיירות נמצא במשבר, הוא לא יתאושש ממנו תוך חודשיים. אז צריך לבנות פה תוכניות שהן תוכניות ארוכות טווח. אנחנו לא רוצים לפגוע בתשתיות, לא בתשתית של מנועי הדרך, לא בתשתית של בתי המלון. צריך לראות איך אנחנו משמרים את התשתיות האלה. יחד עם זאת, אנחנו גם צריכים לייצר אלטרנטיבות נוספות. אז יש אלטרנטיבות, ואני חושב שהמשק מייצר הרבה מאוד אלטרנטיבות. אגב, בכל המקצועות, גם בהייטק חסרות ידיים עובדות. גם פה יש אחריות למדינה, ואנחנו יכולים להשקיע גם הרבה מאוד בהכשרות מקצועיות, בדיוק בשביל הנושאים האלה.
טוב, זה יפה שהגענו כבר באמת לאסנס של החיים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ככה משפט שאני אסכם. חוסר המשילות בצפון ובדרום, חלק ממנו זה בגלל ההתקפלות של החקלאות באזורים האלה. זה הרבה מעבר לכמה יעלה שוקולד, כמה יעלה חלב.
אתה יודע מה? אחד הדברים שאני הכי מסכים איתם, וזה בדיוק קורה בגלל שהחקלאות הוזנחה כאן עשרות שנים. זה שגיל החקלאי הממוצע היום הוא 65, זה לא בגלל שעודד פורר הוא שר החקלאות בחצי שנה האחרונה, זה בגלל שעשרות שנים הזניחו את הענף. וזה שעכשיו אנחנו מכניסים לחקלאות מאות מיליוני שקלים, ואני אומר לך גם כשר פיתוח נגב וגליל, גם למלחמה בפשיעה החקלאית, פעם ראשונה שהמשרד הזה נכנס ומתקצב את הנושא של מלחמה בפשיעה החקלאית, כחלק מזה כדי להושש את החקלאות, okay. גם בגליל, גם בנגב, ובאופן כללי, אני חושב שהחקלאות היא הקטר הכלכלי הבא שיכול להוביל את מדינת ישראל. אנחנו יכולים להביא מכאן את הפתרונות של איך עושים חקלאות וגדלים מזון במדבר בתקופות של אקלים okay. משתנה. יש לנו יתרון גדול, בואו ננצל אותו.
אוקיי, okay. תודה רבה לך חבר הכנסת עודד פורר, שר חקלאות ופיתוח הכפר, ישראל ביתנו. תודה, תודה.
תודה, יום טוב.
תשמעי, אני קצת מבולבל. יש כל כך הרבה דברים, אתה יודע, גבר קודם כל, ויש כל כך הרבה דברים לעקוב אחריהם, כי הכל משתנה כל הזמן. אתה עושה תוכנית לצאת לחופש, סוגרים, מדינה ירוקה הופכת לאדומה, אבל בעצם אחרי זה המדינה ירוקה, אז גבעתיים אדומה. אתה פשוט לא יודע למצוא את הידיים והרגליים. ואני אומר לכם, בצורה הכי אובייקטיבית, קשה לנהל את האופרציה הזאת, כי על הנגיף מתעתע, ואני למשל, לא הייתי שם את עצמי לנהל את אלעל, מכיוון
אתה לא רוצה לנהל את אלעל?
לא רציתי אף פעם.
מה רוזנברג, הבעלים של אלעל, אנא, אל תיקח את ארי בחשבון, כי כן.
אני לא צריך את רוזנברג, יש לי את שלומי ים שלום, סמנכ"ל אלעל, ערב טוב לך. שלומי?
כן, ערב טוב.
יפה. תגיד, אתה מבין אותי שאני לא, שאני מוותר על ניהול אלעל?
לא, אני לא מבין אותך, כי אלעל זה החברה הנפלאה ביותר במשק הישראלי. זה מותג על שגדל וצמח עם המדינה.
הפסדתם אחלה מנכ"ל, אתה יודע. בסוף כן. אני באמת, לא נעים לי להגיד, אבל כן.
לא נעים, לא נעים לי להגיד לך, הפרסומת הסתיימה, ועכשיו עבר
לא, אני אומר לך את זה בכנות. אני חושב שכל מי שעובד פה, תשאל את העובדים שלנו, ותראה שכל אחד, ואגב, גם רואים את זה, ממוצע העבודה פה בדרך כלל היה 40 שנה. כלומר, מי שבא, נשבע פה בקסם.
שכנעת אותי.
הכל מצוין. איך אתם מתארגנים עכשיו, אחרי שדיברנו על כל הדברים הנפלאים של אלעל?
אני יכול להגיד שאני מזדהה עם מה שאמר אריה לגבי החוסר ודאות. אנחנו, בגלל הדבר הזה, מאפשרים לא רק היום כשיש את ההגבלות הללו, אלא גם לפני חודשיים, שהכל היה יותר רגוע, מאפשרים לאנשים תמיד לשנות את היעד, להחליף תאריך, לזוז ממדינה למדינה.
מחזירים כסף?
החזרנו את כל הכסף, כבר דיברנו על זה נדמה לי בתוכנית שלכם, החזרנו את כל הכסף ללקוחות, אבל זה לא לב העניין. העניין הוא שאנחנו חיים בתקופה שהיא כמו שאתם מבינים, עם התעתת, אנחנו כבר בגל חמישי, עם חיסון רביעי, אולי רק שהחיסון יהיה מקדים בצד אחד המגפה, כנראה שאנחנו ננצח, כי אם אנחנו עושים את הרביעי וזה הגל החמישי, אולי אם היה חיסון שישי וגל חמישי, אז היינו כבר מאחורי העניין. כל הרעיון זה לחיות לצד הקורונה, ואפשר לעשות את זה. אפשר לשמור על היגיינה, אפשר לעשות חיסונים, אפשר לשים מסכה, אפשר לטוס, ואפשר ליהנות. אנחנו אמרנו את זה לפני זה, אם יש שלב נקודתי שרוצים לברר, כמו שקורה עכשיו, מה האומיקרון הזה עושה, ומה הכלים שיש נגדו, בסדר, אנחנו לא נלחמים בזה. אני רואה מה עושים במדינות אחרות.
מה עושים? תגיד, אייר פרנס מקבלים פיצוי מממשלת צרפת?
אני לא יודע, אני לא רוצה. אייר פרנס בוודאי, החברות, כל החברות בעולם קיבלו סיוע מהממשלות שלהם.
קיבלו, מקבלים עכשיו.
אני לא יודע מה קורה עכשיו ברגע הזה, גם אנחנו בשיח עם המדינה, אבל אני אסביר רגע שוב את ההבדל. אם תסתכלו על מפת העולם, בכל העולם יש רק שלוש מדינות שהטילו מגבלות על התעופה, סגרו את השמיים לתיירים והטילו חובת בידוד של 7 ימים על אזרחיהם, זה מדינת ישראל, מרוקו ויפן. כל העולם לא נוהג בדרך הזאת.
ואוסטרליה לגמרי סגורה, ניו זילנד לגמרי סגורה.
רגע, לא, כן, לא, לא, אוקיי. זה לא נכון, אבל לא משנה. אוקיי. בואי נגיד שעוד שתי מדינות. אבל אנחנו 150 מדינות בעולם, הכל פתוח. תסיע, אפילו לאמסטרדם, אם אני יכול לטוס עכשיו, למרות שיש שם סגר. צרפת, בריטניה, ארצות הברית, יוון, איטליה, ספרד, כל המדינות האלה מקבלות גם אזרחים וגם תיירים. רק שאני אומר את זה למאזינים שלנו. את יודעת מה אובדן לתלג בגין זה שלא הכנסנו לפה תיירים? 32 מיליארד דולר לשנה. תכפילי את זה ב-3.5, או אינני זוכר את השער במדויק. תראי כמה מאות מיליארדי דולרים אנחנו מפסידים על זה.
תגיד, המדינות, אתה חושב
רק ש... רק שנייה, ארי, ארי, זה חשוב, לך ולנו.
אני יודע, אתה חושב ששר האוצר לא חשוב מה-32 מיליארד שהוא לוקח את ההחלטה?
אני חושב שצריכים לחשוב גם בעיניים הכלכליות. אני חושב שהממשלה הזאת לקחה את זה על עצמה בהתחלה, ואני חושב שצריך להסתכל גם בהקשר הזה, לאזן בין בריאות הציבור לבין הכלכלה. דוח ארגון הבריאות העולמי קבע, אני אומר לכם, ואם תרצו אני אשלח אותו גם כשתוכלו להקריא אותו, שהגבלת תנועה בין מדינות לא נמצא ככלי יעיל ואפקטיבי, לא נגד הקורונה ולא נגד האומיקרון.
אז אני שנייה אבקש ממך סוגריים, רק אני אזכיר ש18 נוסעים באחת מהטיסות שהגיעו...
ראיתי טיסה עם שתיים.
לא, 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 שהגיעו חזרה אלינו לארץ, נסו את האומיקרון.
אני שוב אומר, אני לא נלחם...
רגע, עכשיו רגע שנייה. מדינת ישראל פיצתה את אלעל יפה. מאוד. מאוד, לא, 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 למה לא, קנו, רגע, שנייה, תן לי, רק שנייה, דיאלוג,
אבל אני ברשותך, אני לא יכול שלא מדייקים.
אבל בואו ננסה גם שיהיה...
כן, אני מקשיב לליאת, אין בה, אני מקשיב.
אין כמוך איזה איש, כל הכבוד. בקיצור, מדינת ישראל פיצלה אתכם, נתנה לכם כסף, קנתה את ההבטחה, לדעתי, קדימה לכמה שנים מאוד טובות. למה שתפצה אתכם? עכשיו, ולא תפצה את מורי הדרך שאיבדו את עבודתם, את המלונאים, ואולי אנשים אחרים שסגרו להם.
אז זה אני אעלה במקומו.
הנה, שאלה מצוינת.
שיפצו, מה הוא יגיד לך?
אני ממש כאילו, יחשבו שאני הזמנתי את השאלה.
מה הוא יגיד לך? שיפצו גם את המלונאים.
אבל הם לא מפצים.
לא נכון, חברים, הנה, בואו. סוכם מתווה פיצוי למלונות, וסוכם מתווה למורי הדרך. כל מלון שירד ב-40% מהתפוסה, מקבל 1,000 שקלים לחדר, זה סוכם כבר, שבוע שעבר יש הודעה כזאת מטעם ראש הממשלה, שרת הכלכלה, שר האוצר ושר התיירות. להם כבר נמצא פתרון, אחרי שהם קיבלו פעמיים פיצוי, אני לא אומר שזה לא נכון, הם גם חברים שלנו. אבל זה מה שקרה, אז בואי נגיד שאני מוכן לקבל את זה. שאם ירדתי ב-40% מול ההכנסות שלי ב-2019, שיפצו אותי $1,000 על כל מושב שהפסדתי.
אבל כפיצו אותך ים כסף, למה צריך לפצות אותך עוד? גם את ויזל פיצו אותך בהמון כסף.
לא הפריע לך שתהית בזה שאמרת שלא פיצו את המלונות, והוכחתי לך שזה כן.
שנייה,
ליאת, הקשבתי לך, תקשיבי לי. לא הפריע לכם שאת אמרת למה לא מפצים את המלונות, אז מפצים את המלונות. מורי הדרך מפצים את מורי הדרך.
אני לא, מה זה פיצוי?
רק שנייה, אבל תני לי בבקשה לכם.
כן, אוקיי.
אם אתם רוצים לשאול ולהשיב, אז אני אקשיב. המדינה, מה שהיא עשתה זה, בדומה לחברות תעופה אחרות בעולם, ושאלתם אותי מה קרה, $74 מיליארד זה רק לחברות התעופה בארצות הברית. אבל נגיד כאן, בארץ, קיבלנו באמת הקדמה של כספי הבטחת התעופה. זה כסף שכל שנה המדינה שמה $1 מיליארד בתקציב המדינה על הבטחת התעופה, והמאתיים האלה לא מגיעים אפילו לשנה אחת, זה 20 שנה קדימה.
אפשר להבין...
שהיא משתלמת למדינה.
יקירי, אפשר בדקה אחת להבין מה אתם רוצים?
כן. אנחנו אומרים שיש פה החלטות של המדינה שאנחנו לא מתווכחים איתם אם הן נכונות או לא נכונות. הן שונות מהחלטות שקיבלו במדינות אחרות. הם ברגע שהם קיבלו את ההחלטה אמרו שיפצו אותנו, זה סגר לנו את העסק. אין טיסות כמעט. אנשים לא יכולים לטוס, לא יכולים אפילו אם יש לך חתונה של אחיין שלך בארצות הברית, אתה לא יכול למצוא, אבל זו ההחלטה ואני מכבד אותה.
מה אתם רוצים?
אנחנו רוצים פיצוי כמו שמשרד התחבורה, יש גוף לממשלה שנקרא רשות תעופה אזרחית, והיא גיבשה מודל שממש יחזיר כסף על טיסה שבוטלה, אני לא רוצה פיצוי ואני לא רוצה סתם מספרים באוויר. את הכסף שאני מכרתי כרטיסים והטיסה בוטלה בגלל שזה מה שהמדינה החליטה כאן, שיחזירו לי את הכסף הזה.
אוקיי, שלום ים שלום, סמנכ"ל.
אני חושב שזה הוגן, אגב, אני גם אומר לכם
שאנחנו מקבלים... אני לא חושבת שזה הוגן, אבל לא נתווכח.
את חושבת שהמדינה ביטלה את הכרטיסים ואנחנו צריכים לשלם על זה?
כמו ששאר הסקטורים במשק עושים.
לא, אבל עוד פעם, ליאת, כולם מקבלים פיצוי, מקבלים מיליארדים של פיצוי, כל אחד... תעזוב,
אני מתווכח, אנחנו נתווכח עד מחר, אין לנו זמן לצערי, יקירי.
לא, אז אני אשלח לך ברשותך אחרי זה את ההודעות, כמה כולם מקבלים פיצוי וכמה התעופה לא מקבלת. אנחנו בנים חורגים, לצערי אני לא מבין למה. אולי זה חלק מזה שאנחנו לא מצליחים לשכנע אתכם.
שלום ים שלום. סמנכ"ל אלעל, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, להתראות, תודה רבה. ועכשיו אנחנו לדיווחי תנועה עם יניב. ערב טוב לאלון זילברברג.
ערב טוב, מה נשמע?
מנכ"ל ומייסד שותף של חברת יוויטל, המפתחת פתרונות בריאות דיגיטליים לארגונים, והוא שירת אריה כמפקד פלוגה באגוז, בין היתר בצוק איתם, אחר כך הקים חברת סטארט-אפ.
כבוד.
נכון? כן. כבוד. אז בוא נשמע את דברים שאמר דורון אמיר, מנכ״ל סייטקה ל-103.
כשבא אדם רגיל, למשל יוצא גולני, שרוצה להיכנס להייטק. למה הוא רוצה להיכנס להייטק? הוא רוצה פרנסה. פרנסה טובה, מכובדת, כסף טוב. נוצר סנוביזם מאוד חזק, שיוצר מחסום, שאדם ששירת למשל בגולני, יוצא ואין לו את הכלים בכלל לדבר הייטק.
כן, אנחנו מדברים על דורון אמיר, הוא תלה שלט, שלט בהרצליה, שכתוב עליו הטובים לסייבר, הוא בא לבקר, הרמטכ"ל חשב שהוא בא לקלל, ואנחנו רוצים לשמוע ממך, אלון, קודם כל איפה שירתת בצבא, מה עשית? שמענו שהיית בסג'איה במלחמה, נכון?
כן, אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה. אני אספר בגדול גם מעט עליי והרבה על החברה ועל השם שלה, כי זה מתקשר בסוף להכל. אז אני באמת שירתתי ביחידת אגוז, לוחם, מפקד, מפקד צוות, באמת בסוף שירותי הייתי סגן מפקד פלגה, כשהתפקיד באמת האחרון שלי בתור סגן מפקד פלגה, סיימתי בסג'איה, בצוק איתן, ובאמת שם חווינו לחימה משמעותית, וכחלק מהלחימה חווינו אירוע מאוד מצער, שבו גם נהרגו שני לוחמים וחברים טובים מאוד שלי, יובל יובי דגן וטל יפרח, זיכרונם לברכה, ובאמת שהצג את שם החברה, אז יוביטל, זה בעצם השם שבחרנו להנציח את, את, את החברים ולזכור ולעשות בשמם, ובכל העולם הזה באמת מאוד מאוד מחובר לעשייה, או בתפיסה שלי לפחות, לכל מה שקשור לעולם של לוחמים בכלל, והתרומה שלהם בעיקר לנושא של עולם התעשייה החדש, עולם התעסוקה החדש יותר נכון, בדגש, באמת כמו שאמרת, על המקום שאני מתנהל בו, שזה ההייטק או עולם הסטארט-אפים.
אז מה, 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 מה החידוש שאתם מביאים שאנחנו לא מכירים מחברות אחרות?
תראה, אנחנו, אתה נדבר ברמה המוצרית או ברמה התפיסתית?
לא, אנחנו מדברים על הרמה התפיסתית.
תראה, אז אני אגיד מה אני חושב. אני חושב שגם אני לא מביא איזשהו חידוש שאין לגמרי בחברות. אני חושב שאני בהחלט מייצג דעת מיעוט, אבל שהולכת ובוודאי עכשיו, אחרי כל הרע שלדעתי היה מאוד מאוד חיובי בעולם של מערכון ארץ נהדרת המדובר,
שבו רואים, רק נגיד, שבו רואים את מנכ״ל וובוס.
8200 מגייסים ילדים בגן.
את וובוס מגייסים.
מנכ״ל וובוס שסוגר חלון בפני צנחן ומנסה לחטוף את חיילי 8200.
אתה מרגיש שזה נכון?
לא, בכלל לא. אני חושב שזה גם משהו מתחבר באמת לשאלה שלה מקודם. אני חושב שברמה המקצועית, אני אסתם רגע בצד את הנושא ה... ערכי החשוב, שאם תרצו גם אפשר לדבר עליו, אבל ברמה המקצועית אני חושב שהיום, בעיקר במצב שבו ישראל הופכת מכל מה שקשור לסטארט-אפ ניישן, להופכת למה שנקרא למעצמת הסקייל-אפ ניישן, כלומר חברות שהופכות להיות גדולות יותר ויותר, מחפשות אנשים שלא יודעים רק טכנולוגיה, אלא שיודעים להוביל צוותים, יודעים לקבל החלטות, יודעים להתמודד בתנאים שהם מעט קשים יותר, בתנאים של חוסר ודאות, דווקא כאן ברמה ה... עסקית, אני חושב שדווקא ללוחמים יש פה יתרון שקשה מאוד 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 להשיג או ללמוד אותו בכל מקום שהוא לא צהל בהקשר הזה.
יתרון יחסי בתחום שהוא לא הקור ביזנס. זאת אומרת, תראה, בוא נתמקד בבעיה. כשבא לך מצד אחד איש טכני עם 3 שנות או 5 שנות ניסיון, באמת בתנאים...
8-1, 8-200, מעצבן,
מאמרם, כל, תוגע. לא חשוב. ומצד שני, מגיע לך מישהו מגולני שאתה אמור להכשיר אותו. עכשיו, מבחינה אידיאולוגית, וכולנו אזרחי ישראל ורוצים לפתוח אפשרויות לגולני. אבל אני שואל אותך, מה אתה בתור מנהל הייטק היית עושה?
אז אני אענה לך מה אני עושה, לא מה הייתי עושה. היום אצלנו בחברה, כל גוף הפיתוח, כל הגברים לצורך העניין לגוף הפיתוח, הם לוחמים לשעבר. כלומר, אני, תשאל אותי מה אני עושה היום, לא מה הייתי עושה בתיאוריה, מה אני עושה היום, אני מגייס לוחמים שעברו הכשרה או השכלה טכנולוגית לאחר שירותם הצבאי, כלומר עשו תואר ראשון רלוונטי או שלמדו לבד, ואני מקבל אותם כי אני מבין את הערך המוסף שיש היום לבוגרי שירות קרבי, שאני אומר שוב, להבנתי ובאמת לדעתי המאוד מאוד אולי אישית בהקשר הזה, קשה למצוא את זה אצל אנשים אחרים, כי אנחנו מוכשרים
אני חושב, אפשר להסכים לגמרי על מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד לך, אם כך, הבעיה מתחילה הרבה קודם. האם לקבל ל-8200 כאלה שכבר הורידו תוכנות ולמדו בעצמם ברשת, או ש-8200, או כשם
קוד,
אמור לגייס את האנשים באמת מכל המקומות.
אינטגרציה, לא רק אתה יודע,
להגיד לך משהו, גם אחרי שירות קרבי, קח מישהו אחרי שירות קרבי, גייס אותו ל-8200 לשירות קבע, תלמד אותו, ואחר כך שיצא לשוק.
אני רוצה לקחת את השאלה של אריה, ואפילו קצת למתוח אותה. האם ילד בן 18 שמתגייס לצבא, צריך לחשב את עתידו קדימה? זאת אומרת, לומר לעצמו, אני עדיף לי לנסות להגיע ל-8200, 8100, ממרה, מצפן, תקשור, מה שתגיד. כי כשאני אצא מהצבא, אני מיד יהיה ילד עשיר.
ליד, זה לא שאלה, זה עובדה.
מה אתה אומר?
אני אומר בדיוק, אנחנו צריכים רגע לדבר האם זה שאלה, האם זה עובדה. והיום אני יכול להגיד ברמה האישית, לצערי זה עובדה, אבל אני חושב, אם אני יכול ברשותכם רגע לנסות לתמצר את העניין או לנסות לתקוף את הבעיה מזווית אחרת, הבעיה היא כזאת, הבעיה היא שהיום, וזה תראו את השיח שנוצר בינינו אפילו, המצב הוא כזה שיש איזושהי הסללה בראש של כולנו, שאם תלך ל-8200 או לצורך העניין יחידת הטכנולוגיות השונות של צה"ל, תובטח לך עבודה, ועוד אם תלך למסלול לוחם, אתה תהיה בבעיה. עכשיו מה אני אומר? אני אומר דבר ראשון,
אני אומרת שזה נכון? יש לי ילד, יש לי ילד אלון, שסיים את שירותו הצבאי, אוקיי, כ-QA, ותוך דקה ורבע כבר התחיל לעבוד, מיד שישתחרר.
ויש לי ילד לפני גיוס שחושב איפה הוא ילמד בשביל להתקבל ל-8200.
עכשיו זאת בדיוק הבעיה שלנו, חברים, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו במקום שבו, תראו מה אתם אומרים כאן, אתם אומרים שיש פה חבר'ה לפני גיוס, או בוא ניקח את זה רגע צעד אחד קדימה, כמו שאמרת, אנחנו נמתח את זה רגע את הבעיה. אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מגיעים למצב שבו יכול מאוד להיות שכוח הלחימה או כוח הלוחמים העתידי של צה"ל ייפגע, או יכול להיות שהוא כבר נפגע, כי יש כוח אדם איכותי שמקבל החלטות לא למקומות של איך אני יכול לתרום, אלא איך הצורך אדם, איך אני יכול להתרם במקרה הטוב, או מה, בכלל לא, אני חושב על הצבא כמקפצה. עכשיו, מה אפשר לעשות בשביל לפתור את זה, או מה נכון לעשות? א', צריך שואת את השיח. השיח צריך להיות, לדעתי כמובן, שיח שמדבר בעובדה, ואני אומר את זה כמשהו עסקי ולא כאיזשהו חזון ציוני, הערכים והיכולות, היכולות המעשיות שלוחמים יוצאים איתם מהצבא, הם משהו שאי אפשר לקנות או אי אפשר ללמוד בצורה אחרת, והן הכרחיות לחברות הטכנולוגיה היום.
אלון זילברברג, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת יוויטל, המפתחת פתרונות בריאות דיגיטליים לארגונים.
הרבה בריאות.
הכי חשוב, תודה רבה.
תודה רבה.
אוי, זה שטות אמרתי, הרבה בריאות לא יהיה לו פרנסה. הוא הרי...
הוא חי על העניין של הרפואה, אוקיי.
יפה.
עכשיו, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב לירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים. איזה פתיחה, אני מרימה לך גבוה.
עשינו גל באולפן.
כן, תגיד, אני מבינה שגם בבורסה היום עשו גל.
כן, יום חגיגי, שי חדש במדדים.
וואלה.
תל אביב עולה עד 1.5%, 35 ו-125 בשיא של כל הזמנים. יש איזה וריאנט ברקע, אבל השוק די מתעלמת. גם וולסטריט עכשיו עולה ב0.5%, וסך הכל גם היא ברצף של כמה ימים די חיובים בסך הכל.
דיברנו קודם עם סמנכ"ל אל על שהתבחין פה קשות על סגירת השמיים. אני מבינה שדווקא מניות חברות התעופה, הו-הו?
כן, אז טוב, קודם כל מנכ״ל אל על,
סמנכ״ל,
וגם המניה שלו די בוכה, מניית אל על נמצאת בשפל, אבל בעולם דווקא מניות התעופה עולות. תראי, אנחנו נורא מפחדים מהווריאנט, מהאומיקרון הזה וסגירת השמיים, אבל דווקא בעולם יש מין תחושה שהווריאנט הזה הוא פחות אלים ממה שחשבו, ושהתגובה, התוצאה שלו תהיה פחות חמורה, ולכן גם מניות התעופה בסך הכל רושמות כמה ימים די חיובים, עלו משהו כמו 7% בתחילת השבוע.
ירון פרידמן,
תשמע, יש רק אלמנט אחד שלא לקחו בחשבון, הבורסה בסכנה גדולה, כי אני נכנס.
אוקיי.
תמיד שאני נכנס, הכל נופל.
אז כנס לבונקר, יקירי. ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה רבה.
סוף שבוע נהדר, חברים.
סוף שבוע מעולה, וזהו, אנחנו רוצים להיפרד.
ממש נהנית, כאילו, ו...
נראה לך? אז זהו, אנחנו רוצים להודות לצוות המעולה שלנו, לעורכת יעלה ילון, מפיקה מלי בנימינוב, אחראי על השידור אילי קונפלד, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו, מאור עטה. התוכנית הבאה, 17:00 עם אריה אלדד ורוני ברון.
ואחרי אלדד ברון, ספורט.
אנחנו נחזור ביום חמישי, תודה רבה. תודה, יש לנו מה לדבר? יש לנו מה לדבר.
מה זאת אומרת?
יש לנו זמן.
נתפסנו...
נתפסנו בכלכלתנו.
עם נכנסיים...
לא, להפך, אבל מה אני אגיד לך?
את זוכרת האייטם עם 8200 ויחידות קרביות?
נו.
אני רוצה להגיד לך שמה שהכי מטריד אותי, שבשביל להגיע ל-8200 צריך כסף. כי רק אם אתה, יש לך מורים פרטיים כל הדרך, ויש לך קורסי הכנה וכל זה, ולכן... התיקון חייב לבוא מלמטה, ולא אחרי שהם משתחררים מגולן.
ואני אומרת לך, כמי שמבקרת כל שבוע בחברת הייטק אחרת, שעם כל הכבוד, מעטים מאוד הם האנשים שעוברים מכלל העובדים את מסלול 8-1, 8-200 וכו'. יש המון עובדים שבאים בכלל מתחומים אחרים, וזה מדהים בעיניי. טוב, אז אחרי שאנחנו משכנו זמן, כן, חמישי הבא, תודה רבה על ההזנה, נשתמע.
אני